אנחנו היום אמורים להתחיל במידת הנקיות, פרק י' א', את סוגיית גילוי עריות. יצר עריות, יצר המין, זה הנושא. סיימנו גזל, התחלנו, מתחילים יצר עריות. אם זה ייקח זמן עד שתלכו ותחזרו, אז לפחות שיהיה לי אחד, שיהיה לי מה להגיד. או שנוותר על השיעור. יש, תודה. עכשיו ותר. ולמה לא? אוקיי, אבל אני יכול להתחיל במקביל, מכילה? אני יכול להתחיל כבר? הארץ
כהונה לכל העולם?
מה?
בסוף, הארץ כהונה לכל העולם?
כל העולם, כל העולם, כל העולם. כל האנושות, כל העולם, כל העולמות. טוב. טוב, אנחנו מתחילים. אני אתחיל ואני אגיד איפה. אפשר להתחיל, חבריה? אפשר להתחיל? מלא אתם מפריעים לי, אבל קצת אתם מפריעים לטלוויזיה, כי השור דרך הטלוויזיה. בצחוק, מה אתה מתרגש מזה? מה זה הטלוויזיה? עבודה זרה, שטויות. טוב, אז שלום לכולם, אנחנו בפרק י' א', במידת הנקיות, פרק ארוך, כמו שכבר אנחנו רואים. וסיימנו את סוגיית ההונאה בגזל, כלומר אדם צריך להיות נקי בסוגיית הממון, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, שהיא אדם צריך להיות נקי בסוגיית יצר עריות, יצר המין. למה הרמח"ל מתעכב או מתחיל דווקא בשני אלה? אז כמו שהגענו, אנחנו בפרק י' א', בספר שלי זה בעמוד ממחת, והנה דיברתי עד הנה מפרטי מצווה, אחת מן המצוות, שהיא מצוות ההונאה ביחס לממון, שלא יהיה גזל, וכפרטי חילוקים אלה ודאי שנמצאים בכל מצווה ומצווה, אמנם אינני מזכיר אלא אותם שרגילים רוב בני אדם להיכשל בהם, ולכן רוב בני אדם נכשלים בממון, כמו שכבר דיברנו באריכות רבה, ונדבר עתה מן העריות. עכשיו מתחיל הרמח"ל לעסוק בסוגיית יצר המין, יצר עריות, שגם הם מן החמורים, ולפי מאמר חז"ל בגמרא בבא בתרא, והם שניים במדרגה אל הגזל. שניים לא מצד החומרה, אלא שניים מצד המציאות. כפי שאמרו חכמים בגמרא, כמאמרם זיכרונם לברכה וזו לשונם, רובם בגזל ומיעוטם בעריות. זאת אומרת, רוב בני אדם פגועים, כלומר לא נקיים, אנחנו במדת הנקיות, לא הגיעו למדרגת הנקיות בגזל, בענייני ממון. עד כדי, כמו שראינו, אבק גזל וכל זה. ומיעוטם, מיעוט בני אדם, יחסית לרובם, הם פגועים בעריות. עכשיו כמובן, עריות מדרגות מדרגות בגילוי עריות. יש גילוי עריות שהוא גילוי עריות שהתורה אסרה, שנקווה שעדיין מיעוטם בעריות. ויש עריות שדרבנן אסרו. או אפילו אם אולי לא אסרו, אבל לפחות יש בזה ממד מסוים של גילוי עריות. בסדר? אז ודאי שכאן מדובר על כל הסוגיה שקשורה ליצר המין, יצר עריות, במדרגותיו השונות, החל מסורי דאורייתא, עד הנהגות ראויות כדי להישמר מהיצר הזה, ולהופיע אותו בצורתו הנכונה והמתוקנת. כן.
שרובם בגזל, זאת אומרת, רוב האנשים שהם
שכירים
מקבלים
משכורת
מסודרת.
אז הרמח"ל דיבר על זה. למשל, אדם, דיברנו על זה באריכות, למשל, אדם בעבודה, קורא 10 שניות תהילים, מדבר בטלפון של המעביד, לא יודע מה, מקבל פקס פרטי בפקס של ה... דיברנו על כל זה כבר. טוב, בואו נתחיל סוגיית עריות. אז קודם כל, איזושהי הקדמה, עקרונית, אני, כן, הייתי אומר, ביחס להבנה בכלל של הערך שנקרא עריות. איך אדם הגיע למצב של נקיות בענייני עריות? אז כאן הרמח"ל קודם כל אומר, הייתי אומר, שני ממדים כללים, אחרי הוא מתחיל לפרק את זה קצת ולפרט את זה. והנה, מי שרצה להינקות לגמרי מזה החטא, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כפי שראינו במדת הנקיות ביחס לגזל, כך מדת הנקיות ביחס לעריות. מדוע? התחלה. כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד. יש איסור עריות שהוא כל איסורי עריות שהתורה תיארה בפרשת החרמות, בפרשת קדושים וכו', לכל איסורי עריות, ששם מדובר על האיסור עצמו שזה ביאה. בסדר? סליחה שאני מדבר ברור, קיום יחסי מין. זה האיסור, הייתי אומר, הכללי, הראשי, המרכזי, החמור. אז זה האיסור עצמו. אבל התורה גם אומרת, חוץ מהאיסור גופה, האיסור עצמו, התורה אומרת גם, לא תקרב אל אישה. אז יש גם איסורי קרבה לעריות. שגם פה יש מדרגות שונות של קרבה. אז כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, כלומר קיום יחסי מין, כמו שאמרנו מקודם, אלא כל הקרב אליו. כמו שנאמר, ומקרא מלא הוא, לא תקרבו לגלות ערווה. אז יש גילוי עריות לגלות ערווה, ויש קרבה לגלות ערווה. למשל, אני רוצה לתת דוגמה, למרות שהיא דוגמה שטחית, כי זה הרבה יותר עמוק כמו שאנחנו נגיד עכשיו, אבל הרבה מאיסורי דרבנן בעניינים שבינו לבינה, הם הרחקה שהם האדם יגיע לגילוי עריות. למה שאני אקח דוגמה פשוטה, אולי דוגמה, הייתי אומר, הכי מעודנת שאפשר להעלות על הדעת, ודאי בכל הקלקולים שיש היום. אבל, למשל, אם אישה אסורה לבעלה בימי נידותה ובימי טהרתה עד שתובלת במקווה, אז בימים האלה מעיקר הדין מה שנאסר, זה לכאורה כמעשה עצמו. אבל יש הרבה דיני הרחקות. שלא נכנס עכשיו, אם זה דאורייתא או דרבנן, מדין לא תקרבו, אז יש בזה גם צד דאורייתא כמובן. יש הרבה מאוד הרחקות שחזל, שהתורה וחזל הרחיקו, אמרו לנו בימים האלה תתרחקו, כדי לא להגיע לגילוי עריות. עכשיו המשפט הזה הוא לא כך נכון. כי לכאורה נראה שהמטרה של ההרחקה זה כדי לא להגיע, חס ושלום, למעשה עצמו. אבל הרב קוק מסביר במוסר אביך, שכל ההרחקות של דרבנן, בכל נושא, בכל תחום, כל דיני דרבנן, אם מדובר עליו, הרחקות דרבנן, זה לא רק כדי לא להגיע לאיסור עצמו, אלא, עכשיו משפט חשוב, אלא חזל ב- 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 בשכלם וברוח קודשם, הבינו שגם בכל משהו תפל, בכל משהו קרוב לדבר עצמו, יש מעין אותו תוכן שלילי של הדבר עצמו. זאת אומרת, אם אני הולך לטיול, ואני הולך, נגיד, במסלול של החברה להגנת הטבע, והחברה להגנת הטבע שמה איזה גדר כדי שאני לא אפול לתהום, אז זה לא רק שכשאני הולך במסלול, סליחה, אז לא רק שהגדר, המטרה שלה היא שאני לא אפול לתהום, שזה רק הרחקה, שלא יגיע המעשה החמור, אלא בעצם זה שאני הולך יותר מדי קרוב לתהום, גם אם לא נפלתי, יש בזה ממין האיסור. אם נתחבר לנו, בקרבה לעריות, יש כבר עריות. זה לא שהקרבה היא תוביל ל. אז חכמים ברוח קודשה, במהלך הדורות, ידעו איזה תקנה לתקן, איפה לשים סייג, איפה לשים הרחקה. כך מסביר הרב קוק במוסר אביך. בכל התחומים, בכל הנושאים, לא רק בנושא הזה פה, הם בעצם גילו באופן פנימי, באיזה ממדים של הופעת חיים, יש את אותו תוכן שלילי מקולקל, כפי שהתורה לא רוצה שנתקרב אליו, ולכן באו ושמו גדר. אז למה התורה לא עשתה את זה? אז למה התורה בעצמה לא אמרה, גם בזה יש בעיה? אז זה כבר חשבון שלם, מה התפקיד של תורה דאורייתא, מה התפקיד של חכמים דרבנן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, סוגיות ארוכות. אבל בכל אופן, אם אנחנו מבינים שהרחקה מאיסור, זה לא רק כדי שלא נגיע לאיסור, אלא שבדבר שהוא קרוב אל האיסור, יש בו בתוכן שלו, בתכונה שלו, במהות שלו, יש כבר מעין האיסור, אז אנחנו מתחילים להבין שבסוגיה הזאת, כל קרבה לגילוי עריות היא אסורה. לא רק בגלל שאם לא נשים שם גדר, אז אולי חס ושלום נגיע לגילוי עריות, אלא שבעצם הקרבה עצמה יש גילוי עריות. אני רוצה רגע לתת דוגמה קיצונית. שמופיע בגמרא, והרמב״ם באופן מדהים, הייתי אומר, פסק אותה להלכה, למרות שמבחינת הכללים ההלכתיים היא אולי לא הלכה פשוטה, אבל הרמב״ם פסק אותה להלכה כדי להבין את הסוגיה הזאת, א', מה זה דין חינוך, וב', עד כמה סוגיית גילוי עריות היא סוגיה חמורה. הגמרא מספר את הסיפור הבא, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת. טוב, אדם ממין זכר אחד, הוא נתן עיניו, כל המשמעות של זה, באישה אחת. ורצה לבוא עליה. רצה להיות איתה. טוב, הלך, ואמרו לו החכמים כמה נסו. נהיה חולה. נהיה חולה עד כדי פיקוח נפש. טוב, עכשיו מה עושים? הרופאים אומרים, אם לא יבוא עליה, כך את קודם תראה את הגמרא, אם לא יבוא עליה, ימות. הלכו לרבנים, אמרו הרבנים, אין מצב, איסור עריות. חזרו לרופאים, אמרו לרופאים, הרבנים לא הסכימו, אין אפשרות שיבוא עליה. אמרו הרופאים, טוב, לפחות תעמוד לפניו ערומה. לא יבוא עליה, לפחות תעמוד לפניו ערומה, וישתכח יצרו. הלכו לרבנים, אמרו הרופאים, תעמוד לפניו ערומה. זה הריפוי למחלתו. אמרו הרבנים, אין מצב, לא תעמוד לפניו ערומה, אסור. חזרו לרופאים, אמרו הרבנים אסרו. אמרו, טוב, לפחות אולי ישימו גדר ביניהם, כשהיא לבושה, ורק תספר עמו מאחורי הגדר. ידברו מאחורי הגדר. חזרו לרבנים, אמרו, זה מה שאמרו הרופאים. אם תספר מאחורי הגדר, יתרפא ממחלתו. אמרו הרבנים, ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר. איזה הדרכה. דרך אגב, הגמרא שם שואלת, אז אולי תנסה לו? תתחתן איתו. אז אפשרות אחת לגמרא לענות, יש את איש. אי אפשר. אפשרות שנייה, שאם תתחתן לו, אם הוא יתחתן איתה, לא יבוא לריפויו. למה? מים גנובים אם תקו. אם זה יהיה ביתר, זה הוא לא יתרפא. אדם יש לו איזה נטייה חד ושלום בעניינים האלה, באיסור. מדהים, התירוץ השני שם בגמרא. ובכל אופן, בואו ניקח רגע עכשיו את הסיפור הזה, שהרמב״ם מביא אותו להלכה. כן? מה אנחנו רואים מכאן? שקרבה להריות, לא רק מעשה אישות ממש, אפילו יספר עם מה מאחורי הגדר, חכמים עשו. דוחה פיקוח. עד כדי כך. מכאן אנחנו רואים, ולמה? כל זה הסיפור הזה אני מביא בשביל המסקנה. למה? כי חכמים זיהו בעומק הבנתם ועומק קדושתם, שכבר במעשה שהוא קרוב להריות, כבר במעשה הזה, יש הריות ממש. ברמה הרוחנית של זה. אז זה כנראה במצב שהאדם הזה נהיה חולה אהבה כמשל, עד כדי כך שהגיע למצב של פיקוח נפש. כנראה, לא, כמובן, לא חולה אהבה. חולה אהבה מה שכתוב בעיתון. כן, ברור. כן? חולה את האהבה, חולה, לא חולה אהבה כמובן. כן? מכאן אני חושב, למה אספר את הסיפור? אני חושב שבדור שלנו, לפעמים האצבע היא קצת לא, היא לא מבינה את המשמעות של הדברים. זאת אומרת, האצבע קצת קלה על ההדק, ואנחנו מתירים כל מיני יתרים. זאת אומרת, אם התורה אמרה, לא רק שאיסור עריות ממש אסור, גופו של מעשה, כמו שכאן המחל אומר, אלא לא תקרבו לגלות ערווה, גם קרבה, אז נכון, יש את הקרבות, דיני קרבה הלכתיות. אבל היום הייתי אומר שיש גם דיני קרבה רוחניות. למשל, אדם ואדמית, ממין זכר ומין נקבה, נמצאים ביחד הרבה שעות במשרד אחד בעבודה. ומרשים לעצמם חופש דיבור, חופש התנהגות, ועוד כל מיני סוגים של חופשים. זה לא תקרבו. אתה יכול בבקשה להגיד לי איפה זה כתוב בהלכה? אז אני עונה לאותו אדם. אתה יכול בבקשה להגיד לי איפה כתוב שלספר עם אישה מאחורי הגדר זה בעיה עד כדי פיקוח נפש? יכול להיות שבדור פרוץ כמו שלנו, שיש איזה זלזול גורף בלא תקרבו, ולצרון הרב גם בעריות ממש, בדור הזה צריך לשים סייגים מאוד מאוד ברורים. לא רק כדי שלא יבואו לידי איסור, אלא כי בסייג הזה יש כבר איסור. התוכן של הקלקול, הוא נמצא כבר במציאות שנראית רחוקה משם, אבל זה כבר שם. קיצור, אז רק נתחיל את הסוגיה הזאת. אז אומר הרמח"ל, מי שרוצה להיות נקי, הרי אנחנו בעמדת הנקיות עסוקים, מי שרוצה להיות נקי בענייני עריות לגמרי, אז הוא צריך לא רק לתקן את עצמו ביחס לאיסור עצמו, אלא גם ביחס ללא תקרב. נקרא את המשפט, והנה מי שירצה לנקות לגמרי מזה אחת, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו ומקרא מלאו, לא תקרבו לגלות ערווה. אולי רק משפט אחד, עוד אחד, אני קורא, רק קורא. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר, ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין לי אבון, הרי אני מגפפה ואין לי אבון, או שאני נושקה ואין לי אבון. זה לא ביאה ממש, זה לא גופו של מעשה ממש, רק נשיקה, רק גיפוף וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשי ומשרת ענבים וכל עצם מגפן היין, כי זה כבר חלק מהנזירות שלך, זה חלק מהאיסור, זה לא רק יביא אותך לאיסור, בזה גופה יש כבר, אתה עובר על נזירות, עוד נלמד את זה. אף אישה שינה שלך, אסור לגע בכל עיקר, וכל מי שנוגע באישה שינה שלו מביא מיטה לעולם, ואני הייתי מחריף את זה יותר ואומר, לא רק נגיעה, איסור נגיעה אסור, אלא כל מה שהוא יוצר קרבת יתר, בין אם זה במחשבות, בין אם זה בדמיונות, בין אם זה ברצונות, בין אם זה בהתנהגות המעשית וכו', בדור שלנו ודאי הוא כחלק מאיסור לא תקרב. טוב, התחלנו סוגיית הראיות, בפעם הבאה נרחיב, בעזרת השם. יישר כוח.